רש"י הזה, עכשיו אני עם כל ה... כל הארסנל פה. אין לך מה?
יש לי פה פגשים לשמוע, אז כאילו...
יש לך תותן לסבור.
זה פרק, זה פרק י"ב, נכון? זה פסוק? כן, אוקיי. פרשים. אז רש"י שם אומר שהוא קושר בעצם את פרשת, כך אומר, אישה כי תזריע מרם בתלונה כשם שירצו של אדם אחר כל בימה חיה ועוף, מעשה בראשית, כך תורתו מתפרשמה אחר תורת בימה חיה ועוף. בסדר, זה בסדר, אז מכירים את זה, יש לזה גם שפת אמתים מאוד יפים, שבעצם יש פה איזושהי הדרגה, זאת תורה זה, זאת תורה, ואז זאת תורת האדם. זאת אומרת, יש לנו וכולי, זה לא בדיוק באופן מלא, אבל בכל אופן, זה ההקשר, זה רש"י, ועל זה הוא אומר, בויקרא רבה, נכון, תסתכלו שם, זה עד כאן ממש צודק. ואם לא כן, למה מקדים פרשת בימה חיה ועוף פרשת תורת האדם? אלא כשם שהאדם נברא לאחרונה, אז גם תורתו מתפרשת באחרונה, אז אפשר לדבר על זה כל אבורטים. ואף אגב, לגבי בריאה מפרש בגמרא פרק אחד מהם עונות, שאם יתגאה אדם, כלומר יש עוד הסבר למה אדם נברא באחרונה, כדי שאם יתגאה אדם, אומרים לו אפילו יתוש קדמך, וזה רש"י גם כן מביא בתורה, זה בשביל זה נברא אדם אחרון למעשה בראשית. ויש טעמים אחרים שם. אם כן קשיא, שאותם טעמים לא שייכים. איפה הם לא שייכים? פה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד למה אדם נברא, שיגיד לו יתוש קדמך, אבל אי אפשר להגיד למה תורת היתוש קדמה לתורת האדם. כן, מה עבורת בעניין הזה? אם כן, בתורתן, למה מקדים בהמה חיה ועוף תורת האדם? ולכן צריך עוד מדרש להסביר שיש משמעות לתורה של האדם, היא עולה מעבר לתורות של בעלי החיים. אוקיי? לכן הוא אומר, אף על פי שזה לא בא לסתור את כל המדרשים הקודמים, אבל בא לתת קומה נוספת. ואם כן, בסדר? בדוחה, כלומר, הייתם מקדים יצירה, מקדים נם בתורה, שבעצם אין לזה משמעות. דלשון כשם שנברא באחרונה, גם תורתו נתברא באחרונה, לא משמע אחידה, אבל אומר, כיוון שהקדים תורת בימי חיי עוף, אז אוקיי. יש לומר, וגם תורתן, איך יהיו מתנהגים הוא דבר דומה לבריאה. כמו שהבריאה הוא תיקונם, אך נע מתורתם, היא תיקון הווייתם. פה יש דבר מעניין מאוד, שהוא אומר שבעצם יש הקבלה בין הבריאה לבין התורה, או בין התורה לבין הבריאה, ופה הוא אומר משהו מאוד מעניין, כמו שהבריאה הוא תיקונם, מה צריך להגיד תיקונם? בסדר, זה בדיוק העניין של לשים דבר על מתכונתו, הבריאה היא לעצב את הדברים. הבריאה היא לא שהוא היה קיים ותיקנו אותו. התיקון הוא לא רק תיקון של דבר שהיה מקולקל. התיקון זה להבין דבר על מתכונתו. עכשיו, מתכונתו כותבים עם כף, אני יודע, לא התבלבלתי. אבל הרעיון הוא שיש, כן, קונה שמיים וארץ, הוא מעצב שמיים וארץ, הוא צריך לקנות. הקניין הוא בורא עולם בקניין. יש פה משהו שהוא, אז זה מה שהוא רוצה להגיד, שיש פה, הבריאה היא איזושהי מציאות שהיא לא סתם נתון, אלא משהו שמחושב, משהו שהוא מתוקן. הבריאה הוא תיקון. אז גם תורתם, זה בעצם יש לו מעמד של תיקון הווייתם. ואז יש פה משהו שאתה רוצה להגיד משהו על התורה שיש בה תיקון. כך, לכך, כשם שלומדים בריאה חיה ועופות, אחינם בתורתם. דיין התורה אלא גמר תיקונה. שאם כך אמרו, הוסיף ה' בשישי, לומר שכל מעשה ברשות תלויים עובדים עד שישי בסיוון, יקראו את תורמותיו, ואם לאו יחזרו טוב עבור. זה משנה שאין גמר בריאתן, קודם אמרת המילה תיקונם, עכשיו הוא מתקן את עצמו, כן? אין גמר בריאתן של כל בריאות בראשית, רק עדי התורה שהיא, התורה היא מתקן את העולם, היא עיקר תיקונו של עולם. ואם לא יקבלו יחזרו טוב עבור, שאין כאן תיקון, כלומר אם לא יקבלו אז אין כאן תיקון, ולפיכך הכל שם בריאה הוא, כן? עכשיו, עד כאן, בסדר. עכשיו פה הדבר הכי מעניין בסיפור הזה, ותראו כמה עקרונות מעניינים שהם לא קשורים רק למהר"ל, אבל הם קשורים בכלל לפרשנות הגותית לתורה. ואם תאמר, אם כן היה להקדים גם כן אדם כי יהיה בו צרעת, זה ההמשך. נכון? אדם כי יהיה בו... ופה זאת תורת היולדת. למה תורת היולדת מוקדמת לתורת האדם? אז התשובה היפה שאני חייב לשתף אותך בהם, התשובה היפה מאוד שאלתי פעם את השאלה הזאת רבי על בינון, וזה כמו שהרמתי לו להנחתה. זה היה לפני הרבה מאוד שנים. אחר כך צעדות של גוש אמונים, פגשתי אותו ביום העצמאות בצעדה של גוש אמונים, ושאלתי אותו את השאלה הזו, ואז הוא נתן את התשובה היפהפייה הבאה. שאם חושבים על זה, אז יש בעיה מאוד קשה מבחינת פרשיות תזריע ומצורע. כי פרשיות תזריע ומצורע מתחילה עם סיפור של יולדת, נכון? עכשיו, מה כתוב? כי מי נידת דבותה תטמא, נכון? עכשיו, מה זה כי מי נידת דבותה? שוהד מי נידת דבותה. איפה כתוב תומת נידה? בסוף פרשת מצורע. אתם שמתם לב פעם? כתוב תומת יולדת, כמה פסוקים, עוד ביום, במנחה בשבת לפני כן, אנחנו יודעים שלא עוסקים ביולדת הרבה זמן. ישר אדם כי יהיה בעור שרוס, עץ או ספחת או בערת, ואבא רוצה לצרה, דבורה לארון, נכון? ואז יש פרשה, תזריע, עוסקת בצרה, פרשת מצורע הזאת תהיה תורת המצורע ביום תהורתו, בכלל לא עוסקת בתומה הצרה, ובסוף פרשת מצורע יש לנו זהב וזבה ונידה, נכון? עכשיו, פרשת יולדת מסתמכת על הדינים שכתובים בפרשת נידה, משום שהיא כותב, כי מי נידת דבותה תטמא. מה, שועדה, מה הולך פה? אז קודם כל, ממה נפשך? או שתכתוב את פרשת נידה וזהב וזבה יחד עם פרשת יולדת פה, או שתעביר פרשת יולדת לשם. ברור שזה לא נמצא במקום. זה ברור. וברור שזה מסתמך כאילו על זה. אז קשיה. ואז התירוץ היה ככה. וזה תירוץ מאוד יפה. שבעצם בנידה יש בעיה נוספת. ביולדת יש דבר מאוד יוצא דופי. ביולדת יש דמי תורה ודמי תומה, נכון? שבוע היא תמאה, ו-30 יום ושלושת ימים תשב על דמי תהורה. מה זה דמי תהורה? שאפילו אם היא רואה דם, היא לא תמאה, היא תהורה לגמרי. ואצל נקבה זה שבועיים כנידתה, ו-60 יום וששת ימים תשב על דמי תהורה. עכשיו, זה דבר מעניין מאוד. יש פה גם תומה וגם תהרה. אין את הדבר הזה משום מקום אחר. שיש טהרה. ופה זה המפתח לכל הלכות טומאה וטהרה. לפי ההסבר גם של הכוזרי. שבאמת, אם אנחנו מסבירים כמו הכוזרי, וזה ראייה לשיטת הכוזרי. אם אנחנו מסבירים בצורה מאוד ברורה שכל מיני טומאה אין קשר כזה או אחר למוות, וכל דבר שיש בו מוות יש בו טומאה. אבי אבות הטומאה באמת זה המת. נכון? שזה גם קושייה דרך אגב. גם הפרשת מת, תומת מת כתובה פרשת חוקת, למה היא לא כתובה פה? וגם זה אפשר להוכיח שלכאורה פרשת חוקת ניתנה פה. איך אפשר להוכיח? כי, בואו נלך לפי הסדר. עוד בספר במדבר לפני פרשת חוקת, באים אל משה ואומרים לו, אנחנו תמאים לנפש אדם, למה ניגרה לביתי הקריב קורבן השם במועדו? בתוך בני ישראל, מה זה? שועדה, אנחנו טמאים לנפש אדם. מה זה? נלך עוד אחורה. פרשת אמור. אמור, כמו אמור, אתה להם לנפש לא יתאמה בימיו. כי משאירו הקרוב אליו, לאמור, לאביו, איתו, איתו, אחר, כן? לאחותו הפתולה הקרוביו, לה יתאמה. על מה אתם מדברים? הוא מניח שהם יודעים שיש תומת מת. שלא לדבר על נדב ואביו. נכון. על עוד דבר הוא. גם את זה שאלתי. גם זה נותן לי תשובה יוצאת מן הכלל. אז התשובה על תומת יולדת, זה שבאמת יולדת, לכאורה לא הייתה צריכה להיות טמאה בכלל. כי אין בה מוות, יש בה חיים. אלא מה? יש מוות של צורת חיים אחת, ולידה של צורת חיים אחרת. אז יש פה את המורכבות הזאת של שבוע תומה, אבל 30 יום, 3 ימים, תארה. כי בסופו של דבר האיזון הוא לתארה ולא לתומה. אז מלא מביאים את הפרשה הזו, כי היא המפתח לכל הפרשות. באמת מוצאים אותה מקומה. היא שייכת לאן? לסוף פרשת מצורע. אבל היא פותחת כל הסיפור, כי היא המפתח להבנת כל העניין. כי שם יש את המורכבות הזאת של, של חיים ומוות ביחד. אז כמובן שדורשי רשומות יכולים תמיד לדרוש, פרשת תזריע, זה בין יום השואה, ליום העצמאות, כל מיני דרשות אפשר לעשות מפה. בסדר, מי שצריך לעשות דרשות, שיעשה דרשות. אבל אוקיי, בסדר, זה מובן ה... עכשיו, מה נשאר לנו? מה? רק תשמע פרשת חוקת. מה העבור של פרשת חוקת? זה עבור תצום. יש קושייה מאוד גדולה. מה זה עושה, מה זה עושה שם? והתשובה היא שאם חושבים על זה, בין פרשת שלח, שזה אחרי חטא המרגלים, לפרשת חוקת, מות מרים אחר כך, עוברים בעצם 39 שנה. כי חטא המרגלים היה 9 באב של השנה השנייה. אחר כך מות אהרון, באחד לחודש החמישי, שנת ה-40. מה אנחנו יודעים על ה-40 שנה האלה? מות ימותו במדבר, מה היה תוכן של 38 שנה האלה? מיטה ממושכת של דור המדבר. אז על הקבר של דור המדבר יש מצבה. תומת מת. זה היה התוכן של הזמן הזה. היא בדיוק במקום. פרשת תומת מת. משיירים אותה מספר ויקרא. הסגנון זה זאת חוקת התורה, נכון? פה זאת תורת היולדת, זאת תורת הזה, זאת... אנחנו עוסקים בתורות. זאת חוקת התורה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. הסגנון הוא סגנון של ספר ויקרא. אז למה זה שם? כי זה המצבה הכי מכובדת לדור המדבר. כי זה היה התוכן של מה שהיה להם. זה ממש שתי תשובות. שהשאלות הן מפתח להסתכל בצורה נכונה על מה שכתוב. זה יפה מאוד. זה גם אמיתי, אבל זה גם יפה.
לא תמיד זה הולך.
מה?
לא תמיד זה הולך.
לא, אבל זה מרשים. אתה מבין, פה אתה אומר, אם לא הייתי שואל את השאלה, לא הייתי רואה פה משהו. כשאתה מבין את זה, זה זועק לך שזה נכון. טוב. נחזור לענייננו. עכשיו, ואם תאמר, עזבו את כל הוורטים שלי, כי אנחנו עכשיו עוסקים במערל, זה לא... אם כן, היה להקדים גם כן אדם, כי יהיה ביוצרת, דמיירי גם כן מזכה. ואילו אישה, כי תזריע, לא היה רק באישה. ולמה אנחנו צריכים להוסיף את הזכר? כי האישה נבראת באחרונה. מי שקרא ספר בראשית יודע שהזכר, אחר כך מוצאים, לוקחים לו צלע, ומוראים את האישה, ואז מופיע האישה. אז לפי הסדר, זה נכון שהאישה היא אחרונה. נכון לפי הסדר. אבל איפה האדם? למה האדם אחרי האישה, אם אתה הולך לפי הסדר? עכשיו, לפי מה שאני דיברתי, יש שיקול אחר לגמרי ששמת האישה קודם. כי צריך יולדת, כי צריך את המקרה המיוחד הזה של לידה שיש בו גם חיים וגם אבל לא משנה. ויש לומר, עכשיו תשימו לב, זה פנטסטי, יש לומר, דאדרבה, האישה נברא תחילה. שמעתם טוב? אתם רואים שחור על גבי לבן?
מודגש.
אפילו מודגש. זה מוזר, נכון? כי עכשיו, למה הוא רוצה לומר את זה?
שיסתדר.
לא רק עם הרעיון הקודם, תכף תראה שזה צריך להסתדר עם משהו אחר. כי אף על גב דה עניין שלקח צלע מצלותיו, זה היה אחר בריאת האדם, סוף סוף בריאת חווה תחילה. טוב, טוב שאתה עושה את התנועות האלה, זה נכון. דאקטיב, זכר ונקבה ברעם, והיקרא את שמם אדם. כלומר, מתחילה היה פה משהו משולב, ואנחנו חייבים להניח שהאישה הייתה שמה לפניכם. כי נמצא כי קודם לכן מיד נבראת הנקבה דו פרצופים. כלומר, מי נברא דו פרצופים? הנקבה, רק שוצאים מן את הנקבה, הפרידו בין הנקבה לבין הזכר.
אז מי הזכר?
ואז התברר שהוא הזכר, הוא נשאר הזכר, כי הפרידו אותה, ואז הנקבה הייתה הופיעה. ויצירת הנקבה תחילה. עכשיו תשימו לב שכן נותן סדר הבריאה. איזה סדר הבריאה? של הפסוקים? לא. של ההיגיון של המערן. מהו סדר הבריאה לפי המערן? תשימו לב. הבהמה, ואחר כך האישה, ואחר כך הזכר. הבנתם את זה? אתם רואים שהרעיון הפילוסופי יוצר סדר, ואנחנו נסדר את הסדר כדי שהוא יסתדר עם הרעיון הפילוסופי. זה מה שקורה לשאנשים יש פילוסופיה. אוקיי? כיוון שאתה רואה שהיצירה היה לעולם אשר יותר במדרגה באחרונה. זה התזה. למה עם ישראל מופיע אחרי מי? ידו אוכלת בעקב עשיו, יעקב יוצא אחרי עשיו. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך, בני ישראל, מי המפגרים? עם ישראל לא מפגר מבחינה... למה האדם הוא מפגר מבחינה התפתחותית, לעומת כל בעלי החיים? לא לחסרונו, אלא למה? ליתרונו. נכון? חז"ל אומרים, וגם זה המציאות, שבהמה שור בנימו קרוי שור, עגל בנימו קרוי עגל. למה? כי באמת, בהמה, מה שיש בה, יש לה כבר ביום הראשון. אין טיפוח, פיתוח, כל הדברים האלה. לא שייך בכלל. אוקיי? אז מאלה, ככל אשר הוא יותר במדרגה, הוא צריך להיות באחרונה. מכיוון שהזכר הוא יותר במדרגה מהאישה, איך אפשר לדבר פה בחופשיות, להגיד את האמת? בלי זהור. גם כן היה באחרונה הזכר שהוא יותר חשוב. ומזה אתם אמרו חז"ל, וזה גם במציאות, שהאישה מערת להיות גדולה יותר מהאיש. שהיא בת שתי מחזור יום יום אחד, והם בין יום ג' ויום אחד. ולמה אנחנו מפגרים? למה אנחנו מתאחרים להתבגר? כי אנחנו יותר מבחינה רוחנית. זהו תשלום גדלות. וכל זה שכל דבר שלם יותר בא באחרונה שלמותו. לפיכך יצירת הזכר באחרונה, לא בראשונה. אתם שמים איך הוא אילץ את הפסוקים של פרשת בראשית? אז אני אומר, זו דוגמה יפהפייה שהפילוסופיה מחייבת אותך לסדר את הדברים באופן מסוים. יש לך משהו על קצה הלשון?
כן, זה... מה?
אני חושב שכן.
אז אתה לא חושב
שזה רק... הוא לא חושב שזה רק... כיוון שאתה חושב שזו האמת, התפיסה שלו... אנחנו היום, אנחנו לא אנשי אמת כאלה היום כבר. כל אמת חשודה בעינינו קצת. אנחנו לא אוחזים באמת בצורה מוחלטת. אין לנו חווה של אמת מוחלטת. זה נורא והיום. שחלק יהיה לנו חווה של אמת מוחלטת, אבל אנחנו לא נמצאים באותו מקום מבחינת האחיזה של אנשים בכל דבר ודבר. האחיזה של אנשים בידיעות היא מאוד מאוד אישית, מאוד מאוד... אין מוחלטות כזו. יוחלט השור. אין... אתה רואה שהוא ער לזה שבפסוקים זה לא כתוב כך? תראה בהמשך. ואם תאמר בחש לפי סדר בריאה מקדים הפרשיות, של מה? של האישה, של הגבר לאישה. כן, אבל להקדים העופות, יש לו עוד משהו. היה לו להקדים העופות קודם הבהמה, כמו שהיה בבריאה. הוא שואל בעצם על ההתאמה, על ההקבלה. כיוון בכלל הכתוב בהמה ועוף בחד פרשה, עד הרבה יש להקדים תורת פרשת תורת אמה, כי בוודאי בכל מקום שהם פרשת מחורות, בכל פרשת דיבור מיוחד, שם מדים פסדר בי, אבל כאשר נכלל דיבור אחד, הם כאילו יחדים שהם יחד, אז מקדים דבר שהוא עיקר יותר. כלומר, פה הוא כבר משחק והוא משנה קצת, מכוונן את הדברים. ואיזו דברים גדולים בדברי, שאולי תסביר עלי שמן הדין של להקדים בין בריאה, בין בתורה, בהמה חיה ועוף לאדם. לפי שהתורה בכלל אומרת נוהגת בדברים אלו כאשר הם נמצאים. מה זה נוהגת בדברים אלו כאשר הם נמצאים? כלומר, היא עוקבת אחר הקיום שלהם. כי אדם מציאתו או מציאותו יותר צנוע ונסתר. לכן לא מבליטים אותו. וכך הוא בא באחרונה. וזה יורה על מעלת האדם ואין להאריך. טוב, בכל אופן אני רק הבאתי, היה חשוב לי להביא את הדוגמה הזאת, לשים לב איך הוא מתמודד עם ה... ואיך בעצם בסופו של דבר הוא מיישר את הדברים כדי להתאים לתזה הרוחנית שלו, ואז זה הפתרון שלו. עכשיו, יש אצל עוד פרשנים שעוסקים בבריאה, כל מיני שאלות מהסוג הזה. למשל, מי שמאוד אמון על תפיסות עולם של אוויר, רוח, מים, אש, רוח, מים, עפר, כן? אז מאוד מסתדר לו סדר הופעת הדברים בעולם. כי הארץ הייתה מכוסה מים, ואז פתאום יקבעו המים מתחת השמיים למקום אחד ותראה הבשה. פתאום כאילו יש אפר למטה, מים, אוויר, ובשמיים יש כביכול אש. זה התפיסה של ה... כן? השמש, אם תרצו. לא משנה עכשיו, כן? זה מאוד מסתדר להם. כשזה לא מסתדר, פיצוץ. זה מופיע, אבל זה מופיע, לא תמצאו את זה, בפרשנים האחרונים לא תמצאו בכלל התמודדות עם השאלות האלה, אבל בעקידת יצחק, באברבנאל, בקדמונים יותר, אתם תראו דיונים מהסוג הזה. אני עכשיו לא זוכר בדיוק, אז אני לא רוצה להיקשר בשביל. טוב, פרק ג' פסוק ג', רק נראה מה זה פרק ג' פסוק ג'. אוקיי. וראה הכהן את הנגע ועשה ושיער בנגע הפך לבן ומראה לרגע עבור בעשרו, נגע צרעת הוא וראה הכהן וטימא אותו. מה שיער בנגע? אז יש לנו שאלה כמה שיער צריך שיהיה. אז זה אומר רש"י, אני אגיד לכם, מתחילה שחור והפך לבן בתוך הנגע ומעוץ שיער שניים, אוקיי? אז זה, עכשיו נראה שאני אספתי פה כמה מקורות שרואים איך שהוא עוסק, טוב, זה מיוחד, הוא עוסק באמת בבחינה לשונית, למה שיער זה שיער מיעוטו שניים, למה נגיד, למה לא אחד? כן, זו השאלה שאנחנו תכף נראה את ההתמודדות איתה. שיער בנגע הפך לבן, אז מה זה הפך לבן? מתחילה שחור. זה לא הפך לבן, שיער בנגע הפך לבן, אז קרי לא על נגע הפך לבן, אלא שיער הפך לבן. לבן לא, שאין הפך לבן כאן נגע שנהפכה לבן, כדי כתיב בערת למנה, ואין הנגע נהפך לבן, שלא היה מתחילה נגע כלל. אז איך צריכים לומר שהוא הפך ללבן? אני לפרש רק לשיער, ממש לא כתיב שיער הפך לבן בנגע, למד שבתוך הנגע נהפך לבן, להפוקים נהפך לבן קודם בו הנגע. כלומר צריך שיהיה גם נגע שבתוכו יש שיער שהופך ללבן. שזה טהור ואינו טמא. אלא ננפח לבן בתוך הנגע ואז להפך לבן כלל שיער, משמע שישיער אחד הוא. דעה, הפך לשון יחיד הוא. כן? אם אתה אומר שמדובר על השיער שמתהפך להיות לבן, אז לכאורה הפך לבן, לא הפכו לבן, אז אתה מדבר על שיער אחת. אז מילה, לכן רש"י אומר שלכך אמר מיעוט שיער שניים. דיינון די בשיער אחת, רק שתי שיערות. ואף על גב, דכתיב הפך לשון יחיד, צריך לפרש שתי שיערות. למה? עכשיו תשימו לב מה הוא מסביר. זה הדבר המעניין. כי שיער הוא לשון צעירות. זאת אומרת, שיער הוא לא שם תואר לשם עצם של השערה הספציפית הזו, אלא לסעירות של האדם. אנחנו עוסקים פה בשם עצם מופשט וסעירות, אז מינימום של סעירות, אתה כבר אומר עם התופעה, התופעה היא לא דבר אחד, חלק או שניים. ואין סעירות פחות משניים. אבל כאשר ירצה לומר על השערות בעצמם, לא על סעירות שבגוף, מילת שער מפתח. וכאן כתיב, הוא שער בנגע. כלומר, יש הבדל אם אתה כותב שער, או אתה כותב שיער. הפסוק שמופיע פה הוא שיער בנגע, ופה לא כתוב טוב. שיער בנגע לא. אני צריך להגדיל כדי לראות מה בדיוק הניקוד שיש פה, אבל אני לא... שיער כתוב, עם צרה. אוקיי? אז זה מסתדר. כאן כתוב שיער בנגע. שיער בנגע זה... אם אתה רוצה לדבר על שערה עצמה, אתה מדבר שער, שער. וכאן כתיב ושיער בנגע בצרה. ופירושו שיערות ואין לו פחות משתיים. וזה אותם של חז"ל, כי צריך שתי שערות להראות על גוף האדם שהוא גדול. גם כן שמה צריך, כי אתה לא מדבר על... כיוון שזה תכונה של הגוף, אז התכונה של הגוף זה שיערות. תכונה של גוף שיערות, לכן צריך שתי שערות, אוקיי? וכן פרה אדומה שתי שערות שחורות פסולות, פחות משתי שערות לא. למה? כי אתה לא מדבר, לא השיער, אלא התכונה, שיערות. ואיינו, אף על גב דה שער, מקרי אף שיער יחיד, אז שיהיה נקרא שיערות, זה אינו. פני שהגוף מקבל השיער, מקבל אותו דרך ריבוי שהוא שיערות, ולא נקרא שיערות אל שתיים, שזהו שיערות. כלומר, יש פה תפיסה מאוד מעניינת, שהוא מדבר שהשיערות היא תכונה של הגוף. תכונה של הגוף, למה שתכונה, בעצם אתה עוסק בגוף, והשיער הוא סימן של איזשהו תהליך שהגוף עבר. אוקיי? ולכן אתה צריך את הסעירות כתכונה, וסעירות כתכונה צריכה לפחות שניים. עכשיו, אין פה עומק של הגות, בסדר? אבל תשימו לב את המאמץ להסביר את פשוטו של, את, ה, את כל התהליך. אתם אומרים, יש פה איזה מאמץ שכולל גם ידע לשוני. משמעותי. הלאה. נעבור לפרשת מצורע. גם פה יש דבר מעניין. שוב, בדברים קטנים, אני אומר שוב. אז בואו נראה מה הפסוק. פרק י' ד' פסוק ד'. פרק י' ד' פסוק. איזה פרק אני י' ג'? נעבור לפרק י' ד'. וציווה הכהן לקח למתאר שתי ציפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. אז יש לנו עץ ארז שזה הגדול והקטנים זה שני תולעת ואזוב. בסדר? אוקיי? אוקיי. מה אומר רשי? שנייה, נקראת רשי. מה זה כתולעת ואזוב? מפרשים נכתוב כמוך. מה אתה עושה? חיות טהורות, עץ ארז, לפי גילים מגנגסות הרוח, נתולעת זוב, מטה כנתו והתרפא, ישפיל עצמו מגאוותו כתולעת וכאזוב. כן, אם הוא היה עץ ארז, אז ארץ ארז אומר שרגעים באים על גסות הרוח, אז התקנה שלו זה, אם הוא עץ ארץ, שני תולעת ואזוב. אתה צריך להגיד, אם הוא מאוד מאוד משפיל את עצמו, אז הגיע הזמן שהוא יגביע את עצמו ויהיה עץ ארז. אפשר גם להגיד בורד כזה, לא? עבור כזה אפשר ללכת שני הכיוונים. מה? אתם לא דרשנים טובים. למה אזכיר שני דברים כאזוב ושני התולעת? אזכיר השפל יותר. שזה מה? שני תולעת אולי. יש את הרצת, ודאי מתחילה, יש להשפיל עצמו כתולעת שהוא שפל מאוד, שזה השפל יותר. שיתרחק מן האווירה, שעה מתחילה חוטא בגאווה. ואם לא יפרוש לצד אחר לכל מנת השלות מאוד מאוד, לא יצא מדי חטאו, כי אנחנו עובדים בשיטה של הרמב״ם. כי יחזור די גאות שלו. לכך היא מתחילה כדותה, כתולעת שחקים לאווירה ולא בלבוגס עליו. ואחר כך, שלא יישאר שם, אחר כך הוא צריך להפוך להיות מה? אזוב. ואין צריך להשפיל עצמו כתולעת. לפיכך מקדים הכתוב שני תולעת ואחר כך האזוב. כן, זו השאלה בעצם שהוא אומר. שכתולעת וכאזוב, שבעצם תולעת זה מספיק שפל, לא צריך עוד פעם אזוב. כי השפלות, ופה זה המוסר, יותר מדי אין ראוי. כי כל מידה טובה בעולם יש לו מיצוע, ושני הקצוות אינן טובות, אז זה פירש הרמב״ם בהקדם זה חרבות, כי מי שחטא בגאווה, כשתקן לך צריך לחוד בקצה להשפיל עצמו יותר מדי, אז תוסם אינו מידה המגונה, ואחר כך יעמוד בענבה. והוא גם כן שפלות, אלא שאין כל כך, כלומר לא עד כדי כך שפל, כי כך פרש. אמנם בפסיקתא של משם דרשה זו, ואתם שימים לב שיש פה איזו ביקורת עצמית, לא הזכירו שני תולעת רק עץ אזוב, והוא נכון בוודאי ואין לו סיפה דבר חכמים, לכן, וזה הרבה פעמים יש לו ביקורת על רשי, למה רשי לא מצטט את המדרש במקור, במיוחד אם הוא אומר לא צריך יותר מזה, אדם צריך להזכיר. טוב.
הם לא הזכירו שני תולעת וזה נכון?
כי זה צריך להגיע, כי זה האיזון הסופי. עוד דוגמה של דקדקנות כזו, של למדנות, פה עכשיו זה יותר למדני אפילו, פסוק י' א', באותו פרק, והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואותם לפני השם פתח אוהל מועד. אז זה אומר רש"י, שנייה אחת, צריך לשכנע אותו לתת לי את רש"י על זה. לפני השם, מה זה לפני השם? אז הוא אומר בשער ניקנור ולא בעזרה עצמה לפי שהוא מחוסר כיפורים. עכשיו אם הוא מחוסר כיפורים אז הם פה קצת למדנות של קודשי, מחוסר כיפורים לא יכול להכנס לעזרה. בכל זאת הוא זקוק למשהו, אז יש לו איזו הכנסה של הבוענות לתוך חלל השער. כן נתקדש, לא נתקדש, כל הדיונים סביב זה, איך הוא יכול לעשות את הדבר הזה. עכשיו בואו תראו מה עושה זה עם המהר"ל ו... איך הוא בן בית גם בסוגיות הללו. פירוש שער ניקנור זה מזרח הזרה. אתם יודעים ששער ניקנור זה מזרח הזרה, אחר כך המדרגות יורדות מעזרת נשים לעזרת ישראל. כאשר עומד בו המצורע, בזה השער, מצד אחד הוא לפני השם, כי ששם נכנסים לעזרה, והשער הזה אף על גב שלא נתקדש בקדושת עזרה, ולכן הוא יכול לעמוד שם אף על פי שום חוסר כיפורים, דעים נתקדש בקדושת עזרה, אם לא מתקדש בקדושת עזרה, היה לו מעמד של עזרה, אם היה לו מעמד של עזרה, אז מחוסר כיפורים לא יכול להיכנס לשם, ואיך יוכל לעמוד שם. למרות זאת, מצד קדושת עזרה אין בו, מצד לפני השם יש בו. בסדר? אפילו אחי לפני השם קרין לבין, כי השם הוא לפני העזרה, כאשר עומד שם המצורה נקרא לפני השם. זאת אומרת, קודם כל, הוא מסביר למי שלא מבין את על מה מדובר ומה המציאות ההלכתית שגוזרת את הדברים. ואם תאמר, סוף סוף הרי צריך למצור להכניס ידם לחלל העזרה, ליתן עליו מדם השם. בסופו של דבר, דם השם אסור להוציא אותו מחוץ לעזרה. למה אסור להוציא אותו מחוץ לעזרה? כי זה יהיה הוצאה של קודשים. החוצה, נכון? אז משהו פה צריך, איך ייפגש אדם שצריך להיות בתוך העזרה עם הבעונות, אוקיי? ואיך הוא תאו להיכנס, הרי מחוסר כיפורים הוא. ואין לומר, כיוון שלא נחשב שם בכל גופו להביא ביעה, בפרק כל צולה מוקדשים משיג את המש הכניס ידיו חייו, די ביעה ממצד שמה ביעה. אוקיי? זו השאלה. התירוץ, יש לומר, דעה חשני וחייבן מצדו בכך, אז אין לו ברירה. דעת דם השם, חוץ לעזרה לקה, אי אפשר להוציא שם, במקרה שמדובר שם בפסולי יום קודשים, דעה דם השם חוץ לעזרה לקה, אז מותר לו להכניס ידם, ניתן עליו מן הדם. כלומר, כיוון שמצוותו בכך, ואין אפשרות להוציא את דם השם מחוץ לעזרה, אז הדרך היחידה לעשות את המצווה הזו, זה על ידי זה ש... אני אסביר רגע אחד את העניין הזה, מה זה מצוותו בכך. תראו, באמת זו שאלה, אבל... יש מצוות, למשל, יבמה יבוא עליה, אף על פי שזה מה?
סוג,
אחות,
אשת אחי.
אלא, מצוות הלך, זה בדיוק המצווה, המצווה היא לשאת אשת אחי, לא שייך להגיד, זה בדיוק המצווה. או למשל, להקריב קורבן תמיד בשבת, אף על פי ששחיטה אסורה בשבת, העלאה אסורה בשבת, אבל זה המצווה, כלומר, כשאתה אומר מצוותו בכך, אתה בעצם אומר שמלכתחילה, כיוון שאין אופציה אחרת, ברור שמשמעות המצווה לעשות את הדבר הזה. נכון, בדרך כלל זה אסור, רק פה זה מצווה. בדרך כלל אסור לעשות דברים מסוימים, פה זה מצווה לעשות דברים מסוימים. אין דרך אחרת להבין סוג מסוים של מצוות. אז זה הפשט מצוותו בכך. כיוון שאין אפשרות אחרת, כיוון שאפשרות אחרת, זה הדרך היחידה לעשות את זה, אז דרך ברור שזה מה שהתורה ציוותה. אז זה מה שאומר, דאדם אשם מחוץ לעזרה לקה, אי אפשר להוציא דאדם אשם מחוץ לעזרה. אז מותר לו להכניס ידם, ניתן עליו מן אדם. אבל בעזרה לא יבוא מצורה, דכתוב אומר לפני השם וזה מספיק. אז כיוון שמספיק, זה כשאומר, נשאר ניקנור. וכיוון דאפשר לו בלעד אחי, שאפשר לו בלי שיכנס לתוך העזרה, אז אסור לו גם להיכנס. אפשר לומר שם נור, דלא נקדש, מכניס ידיו, אסור לכנוס. ואם נכנס, כן חייב. דכל דלא אבי דרך מצוותו חייב. זה דווקא דרך מצוותו שהוא דרך טהרתו מצוואתו, כי זה מה שהתורה אמרה, אז זה לא נקרא מטעמי מקדש, כיוון שזוהי דרך טהרתו, רק שלא היה דרך מצוותו, חייב. אז זה התירוץ אחר, זה התירוץ של המאמר. אבל רבינו ישעיה תרץ, לא יודע, לא בדקתי, בזכרון הזה, לא יודע מי זה, וכיוון די אפשר בעניין אחר, שערי אחמונה. לפי דעתו, זה לא בצד מצוותו בכך, אלא כאילו יש מו עשה שדוחה לו תעשה, כן, בדיוק. לפי דעתו, דעתי מצווה דאכשר מצורה, ודחי אליו דטומאה. והביא ראה מעד דעות ואילולה, דאמר בערך של שמה ביעה, ועד המצורה שחש מיני שלו בערב פסח וראה קרי. הגמרא שם בזבחים למד בית, אומרת שביעה מצד שמה ביעה, אז מלא אם אתה נכנס קצת, אפילו מחסיס את הדבורות, אז נכנסת לעזרה. אז שואלים על זה, מאה שמצורה שחד שמיני שלו בערב פסח וראה קרי, אף על גב שאין בעל קרי אחר נכנס, זה נכנס. הואיל ואותר לצרעתו, אותר לקרויו. כן, פה זה מאוד שאלה. טוב, נסביר מה כותב שם. הוספנו על המצורה גם בעל קרי. עכשיו, אם אתה, לא, אם אתה אומר שבעצם, וכנראה הוא נכנס, כי אם הוא לא היה נכנס לא הייתה שום בעיה. אלא מה אמרת? שכיוון שאותר לצרעתו לטומאה חמורה, גם מובלה בזה הטומאה הקלה. ו... ואז הוא שואל עליו את השאלה הבאה. לפי פרושו לא היה סברה כלל, כי משום שדחי לב דתומת מצורע, שאי אפשר מניין אחר יתחיל לב דקרי, אבל ידידי אבי שפיר, שאין זה דחייה, שכל השאין מצדו בכך לא נקרא דחייה, וכאן שזה דחייה הותר לצרעתו, הותר לקירויו. כלומר, שם, אם אתה עוסק בחשבונות שמצווה, עשה דוחה לא תעשה משהו כזה, אז מה פתאום שהבעל קרי תפוס את טרמפ על הצרעת? אבל אם אתה אומר שבעצם פה מדובר שהמצווה לעשות את הדבר באופן הזה, אז באופן הזה, אפילו אם מתווסף לזה עוד משהו, זה כבר תפס טרמפ. טוב, אני רק רציתי להדגים את עולמו של המהר"ל. פה יש דבר מעניין מאוד. פסוק למדי. אתם יודעים שכשהוא רואה את הטומאת בתים, זכור לכם משהו? משהו זכור לכם. הוא אומר, אז הוא צריך להגיד, כנגע נראה לי בבית. נכון? הוא בא אשר לא הבית, והגיד לכהן לאמור, כנגע נראה לי בבית. נכון? ואז הכהן בא, מפנה את הבית, כל הדברים האלה, ואז רש"י אומר על זה, למה הוא אומר כנגע? למה הוא נגע נראה לי בבית? מה זה כנגע? כן, כל סתם בן אדם שאולי להגיד, נדמה לי שכך וכך לא... איך אני תמיד אומר, ככל שאתה יותר מתוח, אתה יותר יכול להגיד בקלות של נדמה לי. אנשים לפעמים מפחדים להגיד נדמה לי, כי נדמה לך, רק נדמה לך, לא בטוח, לא בטוח, דווקא אנשים צנועים לענבים ופתוחים בעצמם, בקלות יכולים להגיד איזה understatement כזה, כי זה, אתה יודע, נדמה לי שארבע עוד ארבע זה שמונה, נדמה לי, תחשוב על זה, מה אתה חושב, מה אכפת לי, זאת אומרת, האמת תורה דרכה, דווקא. אבל פה, מה אומר רש"י? אפילו תלמיד חכם שיודע שהוא נגע, ודאי לא יפסק דבר ברור לומר נגע נראה לי, אלא כנגע נראה לי. כלומר, יש פה איזשהו באמת הדרכה של מוסר כזה.
אין אדם עושים
צורה שם כזה? הספתי חכמים אומר פה, לימדה תורה דרך ארץ שיאמר לשון ספק. כמו שהוא חכמנו זה למד שלך לומר איני יודע. כלומר, מה אתה צריך להיות...
זה
דווקא
באדם שומע
שם תעסוק. במקרים
אחרים
לא יודעת,
תמיד
נאמר
שזה צריך להגיד דברים
שפה. לפעמים, כשצריך לעשות, להחיק אדם מעבירה, או צריך לפסוק הלכה, אז יש לך אינטרס, כן. טוב, מה אומר הזה המהר"ל? בואו נראה פה, יש פה איזו הערה מעניינת. אין הטעם שאם יאמר נגע נראה לי בבית, יהיה כל שבבית תמה. זה ודאי אין תורה של בית רטיפי כהן, זה שבעל הבית אומר נגע, זה עדיין, בטוח שזה נגע, זה לא הופך את זה נגע, יש לנו כלל גדול שרק כשהכהן מכריז על תומת הבית, זה בית. אבל טעם הדבר דובר שקרים לא ייקון. זה הכל זמן שלא נזקק לכהן לב נגע הוא. ואיך יאמר נגע נראה לי בבית? זאת אומרת, יש פה משהו שזה ממש, פה יש פה זה זהירות מעניינת, זאת אומרת, אין לזה מעמד של נגע כל זמן שלא הוכרז הדבר כנגע, שזה נגע. מי יכול להכריז על זה שזה נגע? זה הכהן. ובעצם חלה טומאה רק ברגע שכהן קרא לזה שם של נגע. ולכן כתוב שם, גם הפסוקים עצמם כותבים שלפני שהכהן יגיע, תפנה הכל כדי שזה לא יתאמה. משמע בצורה מאוד ברורה שמה שמכריע והופך את זה לטומאה זה הצהרת הכהן. ולכן הוא אומר, פה אומר, לא רק סתם למד לשונך, אלא באמת כל זמן שהכהן לא בא ואמר, זה רק כנגע. טוב. דבר אחרון.
מה הפסוק קשור? דובר שקרים לא
ייקון? בואו נראה. נגד השם. דובר שקרים לא ייקון נגד השם. זה הפסוק תהילים קוף א'. אז העין שנייה יש לי פה אופציה. שקרים, תכתוב. דובר שקרים לא יושב בקרב ביתי עושה רמייה.
ביתי.
מה?
ביתי.
כן. דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. לבקרים עצמי את כל ראשי הארץ להחית מאיר השם כל פועל יהוה. מלשני בסתר ראהו אותו עצמית. גבה עיניי מוכל לבב אותו לא אוכל, עיניי בנאמני ארץ לשבת עמדי, הולך בדרך תמים וישרתני, לא יושב בקרב ביתי עושה רמייה, דובר שקרים לא ייקון נגד עיניי. טוב, בואו נראה מה הרש"י הבא. רש"י הבא עסוק במשהו אחר. איזה פרק זה?
קופה.
לא, 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 בויקר אנחנו, פרק תדבר? הפסוק הזה למדי. פרק תדבר? איזה פסוק? הברש, ה... לא, קפה.
אהבה.
נשק יזו דברי רבים, ולא את נדתה, וכזו נדתה, כל איזו תומתה, כמי נדתה, תהיה תמאה. אז זה אומר, רש"י, ימים, שניים, ימים רבים, שלושה, כן? כי ימים זה שניים, רבים זה שלושה. בסדר, זה בדרך כלל אנחנו רוצים את זה הרבה פעמים, אוקיי? בואו נראה מה עושה עם זה שוב, החשבונאות ה... כן, הוא אומר בתורת כהנים, מיעוט ימים שניים, אף רבים, מיעוט רבים, שלושה. יכול שניים ושלושה ויהיו חמישה, הרי לא נאמר ימים ורבים, אלא רבים. הכיצד, רבים הללו יהיו מרובים על השניים, וכמה אין? שלושה. כלומר, זה הכל, זה החשבון לתורת כהנים עצמה. וכאמר תורנים דהלך ימים גופיים, אין לומר שהם הרבה. וכאמר עכשיו, אם רובים הם, הרי כבר נאמר רבים. על כוחה לא דיבר על מיעוטים, כמה אין שניים, כמה ימים ושניים, רבים נעים שהם יותר משניים, מיעוט רבים הם, והם שלושה פגושים רבים, רבים על הימים שהם שניים. קיצור, הוא חוזר רק להסביר את זה. עכשיו הוא שואל שאלה. ומן ימים רבים דכתיב ביעקב, והתאבל על בנו ימים רבים, אין להקשות, ששם ברור מדובר בכמה 22 שנה. אוקיי? אז... יש לומר, דווקא כאן דרשו ימים רבים הם שלושה, משום דה, אם תפסת מרובה, לא תפסת, תפסת מועד, תפסת, וזה כלל גדול שאתה לא יכול להוכיח ליותר מזה. לכך בו שעוד אין לומר דה ימים ודאי בכל מקום שנאמר ימים הרבה ימים. דה אם ימים בוודאי רבים, אם כן למה לי רבים? ועל כוחך ימים איקה לפרש גם כן מיעוט. כלומר, ימים אפשר לפרש כך וכך. אתה לא יכול להגיד, להכניח שמדובר על יותר מאשר שניים. כיוון דה גברים ימים גם כן מיעוט, אם פרנים ימים שניים, משום תפסת, אבל לא תפסת. כיוון שאנחנו מפרשים ימים שניים, כלומר, למה אנחנו עושים באמת ימים שניים? לא בגלל שאי אפשר להגיד שימים זה יותר משניים. יש לנו כלל נוסף של תפסת מרובה, לא תפסת. אי אפשר להוכיח לי יותר מזה. אם כן רבים, יש לנו פרש דומי עד ימים שהם שניים ורבים הם שלושה. עכשיו הוא חוזר לעניינו. אבל גבי יעקב דכתיב ימים, ואת לך לפרש כך כלל, ימים רבים יהיו רק שלושה ימים. למה החידוש הוא שלך שלושה ימים? אתה יכול לחזור חזרה לקונטקסט ולהסביר את הדברים. לכל אדם מתאבד שלושה ימים. כתוב שהוא ואבק על בנו ימים רבים אצל יעקב. אז ברור שתאבל על בנו ימים רבים. אתה רוצה להגיד משהו שמשהו? להגיד שלושה ימים באמת. ועוד שאמר, יעקב אמר, כי ירד בני אבל שאולה. ועל כוח האטם יש לך לתפוס המרובה. זאת אומרת, ההקשר שם חייב אותך להגיד לא תפסת מרובה, לא תפסת, אלא שם צריך להגיד תפסת מועט, לא תפסת. בגלל שההקשר מחייב אותך לתפוס את המרובה. אבל כאן זה לא תוכל לפרש די ימים ודאי הם רבים. אתה לא יכול להכריח שזה רבים. זה הכתיב רבים בתרי. אם כן, על כוחה מתאים לפרש ימים שניים. כיוון שהמידה הוא שלא תפוס המרובה, יש לנו לפרש ימים שניים, ואז גם את הרבים שהוא רק השלישי. ועוד, זה שלב א', לגבי דיני תורה דכתיב כי תזוב ימים רבים וצריך אדם ליתן שיעור לדבר דים כן לא יודעים בכמה תהיה זווה. כלומר, יש פה צורך לתת נורמה, יש פה צורך לקצוב שיעור. כשיש צורך לקצוב שיעור, אז אין לנו דרך אחרת. אם כן, דים כן לא יודעים כמה תהיה זווה. אם כן, שם יש לפרש דבר שיש לשיעור. והיינו, ולכן מכילים את העיקרון הזה שתפסת מועד תפסת, תפסת מרועה לא תפסת. וזה השיעור בתורה. אבל תבין אומרים, אומרים, לא בא לומר, רק ריבוי בכי. ואין צריך לדעת שם השיעור כמה ימים, זה לא פחות ולא יותר. באמת? אלא שבחר ימים רבים. אז שם אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ופשוטו של מקרא זה יותר משניים ושלושה. כך יראה. שיעור, אתם רואים אותו, הוא מתעסק עם זה. אחרון, אחרון חביב. אוקיי. פסוק למד א', מה יש לנו פסוק למד א'? ויזרתם בני ישראל מתרומותם, ולא ימותו בתרומותם את המים את משכני אשר בתוכם. זה סוף, ממש סוף פרשת מצורע. הזדרתם בני ישראל מתאומתם, צריך להזהיר אותם, ולא ימותו בתאומתם, בתאמיהם את משכני ישר בתוכם. יש פה משהו שקשור אומר על זה רעשי. הרי הקראת של מתאמי מקדש קרוי מיטה. לא ימותו בתאומתם, על מה מדובר פה? מישהו שנכנס תמי למקדש. אז פה זה הקראת של מתאמי מקדש, זה נקרא מיטה. זה מוזכר בלשון מיטה פה. אף על גב, פירוש, אף על גב בכל מקום הקראת, מה זה אישור קראת, הוא זרעו נחרטים, וכך רש"י פירש בהמשך, זה חילוק הרי יש בין קראת ובין מיטה בידי שמיים, שאילו מיטה הוא לבדו מת ואין בניו במיטה, ואילו קראת הוא וזרעו נחרטים. מכל מקום מצאנו בכאן שנקרא קראת במטעמי מקדש, מיטה. והכל קראת יש בו מיטה, רק שכל מיטה אין בעיקרת. פה אומר, יש פה משהו שבכל זאת, למרות החומרה שבדרך כלל לא כתוב מיטה, ומיטה בדרך כלל זה אפילו פחות מקראת, כי המיטה היא רק עליו ולא על זרעו, וקראת בכל זאת אומרים שהוא נחרט וזרעו נחרט. פה בכל זאת הפסוקים רצו להגיד משהו על תומת מקדש, שיש לה איזשהו מעמד של מיטה. אז הוא לא מסביר למה, ותראו עכשיו, לתרץ גם כן, שהוא כן מסביר למה. שנקרא כאן מיטה, משום דקרא איירי גם בנשים. ואין באישה שתהיה היא זרעה נחרטים. שאין הבנים מיטים בשביל אימם. ולא מצאנו זה בשום מקום. זה מעניין מאוד מה שהוא אומר. שחיו איסור קראת על אישה, באותם מצבים שיש איסור קראת על אישה, הוא שונה מאשר האיסור על גבר. הנה עמי, עוד אפשרות, דקרא דקאמר יזרתם, שאם הזהירו מפרשים ישראל, בעיקר ההפרשה הוא בשביל מיטת עצמו. כלומר, למה דווקא מוזכר כאן המיטה ולא מוזכר כאן הקראת, אף על פי שהקראת יותר רחב? זה שבעצם, אם אתה רוצה להגיד משהו לבן אדם, תגיד משהו שישכנע אותו. מה שישכנע אותו, תזכיר לו את המיטה של עצמו. דאילו מיטת בניו וקראת שלהם אינם בוודאי, כי לפעמים יש לו בנים, לפעמים אין לו בנים, אבל העיקר שהם נזרים בשביל מיטת עצמם. זאת אומרת, כיוון שאם אין לו ילדים, אז מה אתה יאיים עליו שגם זכור יקרב? אין לו ילדים. אז לכן צריך לקחת משהו שירתיע. מה שירתיע זה משהו שהוא שווה בכל... מה? גם באישה יש מיטה, אבל לא...
זה מפחיד אותה...
גם אצל גבר, גם גבר מפחיד אותו המוות.
והילדים שלו כאילו לא?
לכאורה קראת נשמע, אבל באמת קראת נראה יותר ההמשך ולא מה שקורה לך. המילה קראת היא תמוד. תמוד נשמע, תיקרא. אנשים פחות... אולי פחות רגישים לזה. אני יודע מה. לפחות זה מה שמרן רצה לומר, כדי ליישב פשוטו של מקרא. טוב, אנחנו עוצרים פה. יאללה. ותביאו ל... אחד.